שלום וברכה, מסכת תענית דף ט"ז. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. הגמרא אומרת 7 מילים, כאשר כל מילה מהווה סימן לשאלה שהגמרא תשאל. רחוב, תיבה וסכים, אפר, אפר, קבורה ומוריה, זה הסימן. ואחרי שהמשנה אמרה שיוצאים לרחוב בתפילת התענית, שואלת הגמרא למה יוצאים לרחוב, מביאה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, רב חייא בר אבא אמר, לומר זעקנו בצנעה, דהיינו בבית הכנסת, ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרסיה. נצא לרחוב, זה יותר ביזוי. אולי זה יגרום לחזרה בתשובה ותתקבל לתפילה. התשובה השנייה, ריש לקיש אמר, גלינו, גלותינו מחפרת עלינו. שעצם זה שיצאנו מבית הכנסת, הרי זו גלות והיא מחפרת עלינו. שואלת הגמרא, מהי ביניו, מה ההבדל בין שתי הדעות הללו? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את הנפקמינה הבאה, דגלי מבית כנישתא לבית כנישתא. שיצאו מבית כנסת אחד והלכו לבית כנסת אחר. שלמאן דאמר משום גלות, הרי יש פה גלות. לעומת זאת, למאן דאמר משום פרסיה, אין את הטעם הזה שהרי בית כנסת אחר זה כמו בצנעה ולא בפרסיה. השאלה השנייה, ולמה מוציאים את התיבה לרחובה של עיר? שיצאו הקהל להתפלל בחוץ, אבל שישאירו את ארון הקודש בתוך בית הכנסת. עונה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, לומר, כלי צנוע היה לנו ונתבזה באבוננו. וגם המטרה פה, לפי חלק מהמפרשים, זה לגרום להם לחזור בתשובה. שאלה שלישית, ולמה מתכסים בשקים? אמר רב חייא בר אבא, לומר, הרי אנו חשובים כבהמה. ומעניין שהפרט הזה שהם היו חוגרים שקים בכלל לא מופיע אצלנו, אלא הוא מופיע בירושלמי, שהם היו חוגרים שקים ויוצאים לבית הקברות ותוקעים בקרנות, ועל בסיס הירושלמי הזה יהיו השאלות הבאות, למה שקים, למה בבית הקברות ולמה תוקעים בשופר. השקים המדוברים היו עשויים מסערות של עיזים, ובזה שהם לובשים את השקים, הרי הם דומים לבהמה. שאלה רביעית, ולמה נותנים אפר מקלה על גבי תיבה? אמר רבי יהודה בן פזי, כלומר, פסוק בתהילים, יקראני ואהנהו, אמו אנוכי וצרה, חלצהו ואכבדהו. אז מהלשון, אמו אנוכי וצרה, גם הקדוש ברוך הוא, גם השכינה, נמצאת בצרה יחד עם העם. ריש לקיש אמר, שניתן ללמוד את זה מפסוק אחר, שכתוב בספר ישעיהו, בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו וחמלתו הוא גאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. אז מזה שכתוב בכל צרתם לא צר, משמע שהקדוש ברוך הוא מצטער בצרתם של ישראל. ועל מידת ההשפעה שהייתה כשהיו נותנים אפר מקלה על גבי תיבה, אמר רב זיירה, מראי שקיעה וחזינה לו לרבנן, בהתחלה כשהייתי רואה את החכמים, די אהבי אפר מקלה על גבי תיבה, שהם נותנים את אפר המקלה על גבי ארון הקודש, מזדעזע לי כולי גופיי. הזדעזע כל גופי מחמת הצער שהיה לי מהדבר. שאלה חמישית, ולמה נותנים אפר בראש כל אחד ואחד? אומרת הגמרא, פליגי בה, יש בדבר מחלוקת בין רבי לוי בר חמה לבין ורבי חנינה. חד אמר, הרי אנו חשובים לפניך כאפר, וחד אמר, כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק. שואלת הגמרא, מהי ביניו, מה ההבדל בין שתי הדעות הללו? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל כאשר מדובר על אפר סתם. כי אפר סתם אינו אפר מקלה, אז ממילא אין פה את זכירת אפרו של יצחק. שאלה שישית, למה יוצאים לבית הקברות? אומרת הגמרא, פליגי בה, גם בתם הדבר, נחלקו רבי לוי בר חמה ורבי חנינה. אחד אמר, הרי אנו חשובים לפניך כמתים, ואחד אמר, שיוצאים לבית הקברות כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. ושוב שואלת הגמרא, מהי ביניו, איזה הבדל יש בין שתי הדעות הללו? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל כאשר מדובר על קברי עקום. דהיינו, על קברי עובדי כוכבים ומזלות, קברים של גויים. שבמקום שאין קברי ישראל לבקש רחמים, אז מי שאומר שהטעם הוא כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים, הרי הגויים אפילו על עצמם לא יכולים לבקש רחמים כשהם מתים, אז כל שכן שהם לא יכולים לבקש על ישראל המתענים. לעומת זאת, מי שאומר שזה בא לעורר רגשות של הרי אנו חשובים לפניך כמתים אצל המתענים, זה קיים גם אצל בית קברות של גויים. שאלה שביעית שואלת הגמרא, מהי הר המוריה? מסביר רש"י, מה הקשר פה להר המוריה? אגב זה שהזכרנו מספר מחלוקות בין רבי לוי בר חמה לבין רבי חנינה, שנינו גם את המחלוקת הבא ביניהם. למה נקרא הר המוריה? הרי אברהם קרא למקום הר יראה. נה הגמרא, פליגי בה, גם פה נחלקו רבי לוי בר חמה ורבי חנינה. חד אמר, מוריה זה מלשון הוראה. אז הר המוריה זה הר שיצא ממנו הוראה לישראל. וחד אמר שהר המוריה הכוונה מלשון פחד. אז זה הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים. ציטוט מהמשנה, הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין. כמו שהסביר רש"י, דברים המתקבלים על ליבם. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא את סדר העדיפות, מי צריך להגיד את הדברים. אם יש זקן, אומר זקן, ואם לאו, אומר חכם, ואם לאו, אומר אדם של צורה. מסביר תוספות מה זה אדם של צורה, אדם בעל קומה כדי שישמעו דבריו, יקבלו ממנו להמריך את הלב. מה שאנחנו מכנים היום עובר מסך. ושואלת הגמרא, אתו זקן דקאמרי, אף על גב דלאו חכמו? הרי הברייתא אמרה שאם יש זקן אומר זקן, ואם אין זקן אז נעבור למישהו שהוא חכם. אז האם הכוונה שאנחנו מדברים אפילו על זקן עם הארץ? מה פתאום? הרי ודאי אדם חכם עדיף ממנו. עונה הגמרא, אמר רבי הכי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא. אם יש זקן והוא חכם, אומר זקן והוא חכם, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה, ומה הנוסח שהוא אומר? הנוסח הבא, אחינו לא שק ותענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, שכן מצינו באנשי נינווה שלא נאמר בהם וירא האלוהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ועל אנשי נינווה כתוב, והתכסו שקים האדם והבהמה. שואלת הגמרא, מהי הבו עבדי? מה בדיוק הם היו עושים? אסרה הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד. הם קשרו את הבהמות בצד אחד, את הוולדות בצד שני, ככה שהם לא יכולים לנוק. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. מסבירה שהיא, כלומר, כשם שאתה אומר לרחם על אלו, דכתי ורחמיו על כל מעשיו, כן, תרחם עלינו. וקשה, כי על פניו לא נראה שזה עניין של תשובה, אלא נראה שהם מכריחים את ריבונו של עולם לרחם עליהם על ידי שהם מתחזרים לבהמות. על שאלה זו עונה הבן איש חי, הרב יוסף חיים מבגדד, שהיה מקובל דרשן, מנהיג קהילה, מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. הרב היה מזכיר תדיר את ארץ הקודש בדרשותיו, דאגתו לשלומם של היושבים בעיתה רבה, לא רק בדיבורים באה לידי ביטוי אהבה זו, אלא גם במעשים. הוא נהג לשלוח את ספריו לדפוס בירושלים, ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים, וגם להביע את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. הוא גם הקפיד כי כל הכספים אשר נאספו בקופות ארץ ישראל, אכן יגיעו ליעדם על ידי שליח דרבנן, ותמך רבות מכספו ואף שידל נדיבים מבני קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו תרם הגביר יוסף אברהם שלום מקלקוטה את כל הונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, אחרי שהבן איש חי שכנע אותו כי עדיף להשקיע בדבר לטובת הנשמה היהודית מאשר לגוף, כי במקור הוא רצה להקים בית חולים. הרב יוסף חיים רכש בית וכרם בחברון שבארץ ישראל כדי לקיים בה מצוות התלויות בארץ. וכך הוא כותב בספרו בן יהוידה, קשה, אבל לפי פשוטם של הדברים זה נראה אפקרותה. עונה על כך, נראה לי בסייעת הדשמיה הכוונה, כיוון שבהמות נוצרו בעבור האדם, אם אין אתה ריבונו של עולם מרחם עלינו לבטל הגזרה, אז אנחנו לא צריכים לרחם על הבהמות כי אין צורך בהם. ובהמשך הפסוק כתוב, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. שואלת הגמרא, מהי אמור? מה בדיוק הם אמרו כשהם קראו אל אלוהים בחוזקה? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? דהיינו, מי אמור לוותר למי? ודאי שהצדיק מוותר לרשע. העלוב, דהיינו, זה שיכול לסבול את העלבונות, מוכל לזה שאינו עלוב. אז גם אם חטאנו לפניך, אתה צריך לסלוח לנו. ובהמשך כתוב, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. שואלת הגמרא, מה משמעות המילים, ומן החמאס אשר בכפיהם? עונה על כך, אמר שמואל, אפילו גזל מריש, אפילו אדם שגזל קורה, ובנאו בבירה, בנה אותו באיזה בניין, מקעקע כל הבירה כולה, ומחזיר מריש לבעליו. וזה בניגוד למה שחכמים תקנו שנקרא תקנת השווים, שכדי להקל על אנשים לחזור בתשובה, במקרה כזה שאדם גזל משהו וכבר זה משוקע בתוך הבניין, הרי הוא לא מחזיר את חומר הגלם המקורי, אלא את שוויו הכספי. וממשיכה הגמרא, מרבד הבר אהבה, אדם שיש בידו עבירה, רש"י מסביר הכוונה גזל, הוא מתוודה ואינו חוזר בה. זאת אומרת, הוא לא משלם את הגזל, אז למה הוא דומה? לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו תובל כדי להיטהר בכל ממות שבעולם, לא עלתה לו טבילה, הוא לא מצליח להיטהר, ורק אחרי שזרקו את השרץ מידו, שאז כיוון שטבל ב-40 שעה, מיד עלתה לו טבילה, שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם, שמי שמתוודה ועוזב את העבירה, רק אז ירוחם יסלח לו, ואומר, פסוק במגילת איכה, ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. מסביר רש"י, אם הכפיים צריך לישא את הלב לשמיים, כלומר, שלא רק להתוודות ולחזור בתשובה, אלא ממש להחזיר את הלב מקלקולו. וזה יכול לקרות רק על ידי עזיבת החטאים. ציטוט מהמשנה, עמדו בתפילה, מורידים לפני התיבה, זקן וכו', תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם זקן וחכם, אין מורידים לפני התיבה, אלא אדם הרגיל. כמו שהסביר רש"י במשנה, אדם שרגיל להתפלל לתפילת התענית, כדי שהוא לא יטעה, כי זה סימן רע לציבור. רבי יהודה אומר, מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, ובתור רקם ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש, בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולם. מסביר רש"י, מטופל ואין לו, הכוונה שיש לו במי לטפל, שיש לו משפחה, אבל אין לו במה להתפרדס, אז ליבו דואג עליהם. ואז כשהוא יתפלל, הוא יקרא מקירות ליבו עליהם. ויש לו הגיעה בשדה, זה אומר שהוא חקלאי ולכן מניעת הגשמים נוגעת אליו אישית, כך ששוב הוא מתכוון יותר בתפילת הגשמים. הוא שפל ברך, הכוונה שהוא ענב, הוא מרוצה לעם שהוא נוח לבריאות ומסכימים לתפילתו, ויש לו נעימה ביסום מקלה, הכוונה שיש לו קול ערב שמושך את הלב. והוא צריך להיות בקי בתורה, נביאים, כתובים, מדרש, הלכות ואגדות, כדי שיהיו הפסוקים של התפילה הסדורים בפיו. ואחרי שרבי יהודה אמר מה רשימת הדרישות מהחזן בתענית, ויהו וברבנן עיניו ברבי יצחק בר עמי. חכמים נתנו את עיניהם ברבי יצחק בר עמי שהוא ענה על כל הקריטריונים הללו. הפכנו דף, שואלת הגמרא על דברי רבי יהודה מהברייתא, היינו זה אותו דבר כשאתה אומר מטופל ואין לו, היינו זה בדיוק כמו שאתה אומר ביתו ריקם. עונה הגמרא אמר רב חיסדא, זהו שביתו ריקם מן העבירה. דהיינו, מטופל ואין לו, זה שיש לו משפחה לפרנס ואין לו במה לפרנס אותם, וביתו ריקם זה שאין חמס וגזל בביתו. וציטוט מה שאמרנו, פרקו נאה, אמר אביי, מה הכוונה? זה שלא יצא עליו, כך הנוסח במסורת הש"ס, שם רע בילדותו. ודורשת הגמרא את הפסוק בירמיה, נקרא אותו בפנים, הייתה לי נחלתי כאריה ביער, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. ושואלת הגמרא, מהי נתנה עליי בקולה? אמר מרזוטרא בר טוביה, אמר רב ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה, אמר רבי חימא, אמר רבי אלעזר, זה שליח ציבור שאינו הגון, היורד לפני התיבה. והוא רשע, והקדוש ברוך הוא שונא אותו יותר מכולם, והוא נותן בקולו לפניו. ציטוט מהמשנה, ואומר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום, הוא מוסיף עליהם עוד 6. שואלת הגמרא, הני 6? 7 אביין. הרי זה לא שפה של 6 ברכות, זו שפה של 7 ברכות. כדתנן, כמו ששנינו, על השביעית הוא אומר, ברוך מרחם על הארץ. אז אם כך, זה תוספת של 7 ברכות ולא של 6. עונה הגמרא, אמר נחמן בר יצחק, מהי שביעית? מה הכוונה כשנקטו את המילה שביעית? שביעית לארוכה. דהיינו, שביעית לאותה ברכה שהוא התחיל להאריך בה. אבל הברכה הזאת שהיא ארוכה יותר היא לא מהתוספת, היא מ-18 הברכות המקוריות. כדתניה, כמו ששנינו, שבגואל ישראל מאריך. הוא ממשיכה הברייתא, ובחותמה הוא אומר, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך, לא מופיע פה, אתה השם, גואל ישראל, והם עונים אחריו, אמן, וחזן הכנסת, וכבר הזכרנו בדף הקודם, שזה לא החזן, אלא השמש, אומר להם, תיקו בני אהרון, תיקו, וחוזר ואומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך, אתה השם, זוכר הנשכחות, והקהל, והם עונים אחריו, אמן, ושוב פעם, וחזן הכנסת אומר להם, אריו בני אהרון, אריו. וכן בכל ברכה וברכה, באחת, דהיינו, בברכה אחת אומר, תיקו, ובאחת, בברכה שאחריה, אומר, אריו. וממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים שהקהל לא נמאמן בגבולים, דהיינו מחוץ לירושלים, אבל במקדש אינו כן, והסיבה לפי שאינו נמאמן במקדש, ומניין שאינו נמאמן במקדש, שנאמר פסוק בנחמיה, שכך אומרים הלוויים לעם, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. וקשה, האם יכול שעל כל הברכות של ה-18 כולם לא תהיה אלא תהילה אחת? תלמוד לומר, לכן מפרט הפסוק, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. דהיינו, שעל כל ברכה תן לו תהילה. כלומר, צריך לענות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי כל ברכה וברכה. שואלת הברייתא, ואלא במקדש, מהו הנוסח שהחזן אומר? הוא מפרט את הברייתא, שאחרי שהוא אומר את הנוסח, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, אז הוא חותם, ברוך השם, אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. ברוך גואל ישראל, כמו שאמרנו, כל מקום שמופיע ברוך, הכוונה ברוך אתה השם. והם הקהל עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחזן הכנסת. אומר להם, תיקו הכהנים בני אהרון, תיקו, וחוזר ואומר החזן, מי שנה את אברהם בר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך השם אלוקי ישראל, זוכר הנשכחות, והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להם, אריו הכהנים בני אהרון, אריו וכו', וכן בכל ברכה וברכה, באחת, דהיינו בברכה אחת הוא אומר, תיקו, ובאחת, דהיינו בברכה שאחריה, הוא אומר לכהנים, אריו, עד שגומר את כולם. וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי ורבי חנניה בן טרדיון בסיכני, שבתעניות יעשו כמו שעשו במקדש. כשבא דבר לפני חכמים אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. אבל לא במקומות שהם לא הר הבית. ואיתי אמרי כדתניה, ויש אומרים כמו הנוסח בתוספתא, שאומר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום, ומוסיף עליהם עוד 6, ואותם 6 אחד אומרן, בין ברכת גואל ישראל, לבין ברכת לרופא חולי עמו ישראל, ומעריך בברכה הראשונה שזה בגאולה, והם מונים אחריו אמן על כל ברכה וברכה. הוא מסייג את התוספתא, וכך היו נוהגים בגבולים, אבל במקדש היו אומרים, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל, ולא היו עונים אחריו אמן, וכל כך למה? לפי שאין עונים אמן במקדש, ומניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה וברכה תן לו תהילה. וממשיכה התוספתא תנו רבנן. על הראשונות הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל ואין עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר, תיקו כהנים תיקו, וחוזר ואומר, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. ועל השנייה הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך זוכר הנשכחות, והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר, אריו בני אהרון אריו, ואומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, והם מריעים ותוקים ומריעים, וכן בכל ברכה וברכה. באחת אומר תיקו, ואחת אומר אריו, עד שיגמור את הברכות כולם, וכך הניג רבי חלפתא בציפור, רבי חנניה בן טרדיון בסיכני. ובכל זאת, וכשבא דבר אצל חכמים, אמרו, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, לא היה החזן צריך לומר זיכרונות ושופרות. אמר רבי עדה דמין יפו, מה הייתה עמד רבי יהודה? שבתענית החזן לא צריך להגיד פסוקי זיכרונות ושופרות, לפי שאין אומרים זיכרונות ושופרות, הפכנו דף, אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה. מסביר רשי, בראש השנה, כמו שאמרנו במסכת ראש השנה, אמרו לפני מלכויות וזיכרונות וכו', ביובל, ביום הכיפורים של יובל, כמו ששנינו במסכת ראש השנה, ששווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, ובשעת מלחמה דכתיב בספר במדבר, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם וגומר. רשי מקשה שהוא לא יודע איך נתפרש שאומרים ברכות ופסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות בשעת מלחמה. עד לכאן דף ט' זין.